בוקר טוב למי פלמור, לשעבר מנכלית משרד המשפטים.
בוקר טוב,
אורן. בוקר טוב,
אורי. אנחנו משוחחים כי אתם הולכים לקיים כנס ביוזמת קהילת אקו-סיינס, למידה מכישלונות של אנשים מצליחים, נשים מצליחות.
פאק-אפ נייט.
כן.
אחלה דבר.
מה זאת אומרת?
קודם כל זה אומר שאנחנו רוב הזמן שומעים אנשים שמתהדרים בהצלחותיהם.
כן.
ומסתבר שיש מה ללמוד גם מכישלונות. ולהיות מסוגל לדבר על זה, ולשתף מזה תובנות, כדי שבפעם הבאה נצליח יותר, זה הפך להיות טרנד. אני בעצמי כבר השתתפתי בזה כמה פעמים. מה שנקרא, יש לי כישלון להתהדר בו.
וואי, אני יכול למלא ככה שנה של...
גם אני, אגב, אני יכול גם, את יודעת, אבל...
זה לכם בחום, הם מחפשים אנשים.
כן, אבל אנחנו פחות מעניינים, את יודעת, ההחלטות שלנו הם לא, את יודעת, הם לא חיים ומוות לפעמים, הם לא...
אני אגיד במילה של רצינות, יש אנשים שלא מעלים על דעתם, שהשם שלהם יופיע תחת הכותרת הזאת. אז לכבוד הוא לי, חבורת האנשים שאני נמצאת איתם בערב הזה, אם זה יוסי ורדי, כן, יזם מהגדולים שהיו כן. בארץ, פרופסור רבקה כרמי.
כן, רבקה כרמי, יש את הכישלון להתהדר בו מצוין, היא קבעה שהקורונה זה בהתחלה, זה לא...
אתה מדבר על סיגל סדצקי.
לא, 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 סיגל סדצקי, להפך. כן. פרופסור רבקה כרמי מאוניברסיטת בן גוריון, הייתה זאת שבהתחלה שאמרה שזה, שלא כצעקתה. אחר כך היא הבינה את ה... את ה... בסדר, נחמד.
אוקיי. Okay.
כן.
בסדר, אגב, זה בסדר גמור.
נותר לי קשה, לרל.
מי שלא עושה לא נכשל, איך אומרים באנגלית.
יש לי חדשות בשבילכם, זה אפילו חוקי.
כן.
נכון? אנחנו אוהבים שהמשפטנים אומרים לנו חוקי.
לא, אנחנו לא אוהבים את זה.
אני מרימה לך לנושא הבא, הרל.
לא, אבל את יודעת, אני הולך איתך לאט, אני הולך איתך בעדינות.
אתה מנומס מעין כמוך.
את יודעת את זה, זה סתם עושים לי...
נכון, אבל בוא נגיד עוד מילה על הפאק-אפ נייט, קודם כל. דבר מעניין, מלמד, לא בכדי, זה מובא גם בכנס מדעי, זה רק מלמד אותנו שאנשים רציניים, חוקרים וכן הלאה, יודעים שכישלון זה מה שנקרא בדרך להצלחה.
אגב,
אני חייב להגיד שאני הייתי באיזה אחד או שניים כאלה ואני מאוד ממליץ.
אז נעבור הלאה, כאילו ברשותך, ונתחיל בנושא...
במעבר חד.
במעבר חד. נכון שרצינו קודם כל לדבר על עניין פיצול היועמ"ש, אבל בכל זאת אני צריך את התייחסותך. אתמול שר המשפטים גדעון סער ממנה את עמית אייסמן לפרקליט המדינה באופן מלא, הוא פרקליט המדינה, ואת כאילו איכשהו את נכרכת בסיפור הזה, כי בזמנו הגיעו אלייך התלונות של המתלוננות, ואת החלטת לנזוף בו באופן מנהלי. את חושבת שהמינוי הזה ראוי?
נעשה סדר. לא אני החלטתי לנזוף בו באופן מנהלי, אלא נציבות שירות המדינה חקרה את התלונות, יכלה לבחור איזה ערוץ לנקוט בו. יש בית דין למשמעת, שזה הדבר שהוא יותר חמור, לכאורה יכלה אולי להפנות את זה גם לערוץ הפלילי, ובחרה, על פי הממצאים שהיו בפניה, ללכת לערוץ שנחשב לערוץ הקל יותר, שזה בירור משמעתי בתוך המשרד עצמו, על ידי מנכ״ל המשרד.
ואכן, כן.
אני אגיד, על פי החומרים שנאספו על ידי הנציבות, ומה לעשות, אנחנו שופטים או מכריעים על פי ראיות וחומרים שנאספו.
החלטה
הייתה, בסופו של דבר, קודם כל, אתה יודע, לקבוע שאכן הדברים נעברו, כן?
כן.
גם את האסמן צריך להודות, להכיר בזה שאכן היה פה אירוע שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום. ובמנגנון הזה, המנהלי, המשמעתי הפנימי של שירות המדינה, זה הסתיים כפי שזה הסתיים. השאלה האם הוא ראוי להיות פרקליט המדינה היא קודם כל שאלה לוועדת האיתור שדנה במועמדות שלו ודנה במועמדות של מועמדים אחרים פוטנציאליים, היא זאת שקבעה שהוא ראוי, כאשר גם הדברים האלה בפניה.
את כן, אני אגיד לך מה, אבל התחושה שלי, אני אגיד לך בזהירות את זה, התחושה שלי שאם היה לנו מועמד לרמטכ"לות היום, עם התבטאויות כאלה לפקידות לשכה או לקצינות אצלו, הוא לא היה מקבל את המועמדות הזאת, והוא היה יורד. השאלה אם, את יודעת, שעולה ומנקרת בי, יכול להיות שאני חשדן יותר מדי, קונספירטור וכו'.
לא.
שבעצם, שבתוך האקוסיסטם של משרד המשפטים, של הפרקליטות, יש דברים שנסלחים יותר מאשר לאחרים.
בוא תרשה לי, אני
אתייחס לכוחו
של העניין הזה.
אני לא רוצה להקריא פשוט את ההתבטאויות, כי הם באמת חלקן מכוערות.
לא נחזור עליהם, אני רק כן אגיד לטובת הציבור שמדובר בשתי התבטאויות. שהאחרונה מביניהן, אלה שנדונו, וזה מה שצריך גם לקבל, ואני אומרת את זה מתוך הבנה עצומה למתלוננות שלעיתים לא רוצות להתלונן, או שמרגישות שאין אווירה שמאפשרת להם להתלונן. יחד עם זאת, כרגע, אנחנו דנים בשני אירועים, שהאחרון מביניהם, אם אני לא טועה, לא יודעת שאנחנו מדברים דווקא על זה הבוקר, הייתה ב-2014. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מרשם פלילי, כלומר, על אנשים שנחקרו במשטרה, ועמדו לדין בבית משפט, והורשעו, אנחנו מדברים על נושא שיש עליו את תקנת השבים, כלומר, נושא שבחלוף איקס שנים יש עליו התיישנות, במובנים שגם לעתים אי אפשר בכלל להזכיר את העובדה שאדם הורשע בדברים האלה, עכשיו שתיעו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על אירוע שהוא בערוץ המשמעתי, שעליו הוא קל יותר אפילו מהאירוע הפלילי,
כן.
והוא התרחש לפני למעלה משבע שנים, יש משמעות לחלוף הזמן. ולכן, אני אומרת את זה מבלי להתייחס ל, אתה יודע, למקרים האחרים שאתה העלית, שאולי מעשה בהם עוול ואולי לא, אוקיי?
אבל זה נותן לי את התחושה.
אני רגע גם רק חייב להגיד גם שאנחנו פה בתור אנשים שתמיד עומדים לצד חופש הביטוי וזה, אנחנו, מה שהוא עשה זה דיבר מלוכלך.
כן.
ואנחנו, אני ואתה, אני לא מדבר על גברת פלמור.
כן, כן.
זה לא קשור.
לא, אני ברור, אבל לא, אנחנו צריכים להיות יותר סלחנים, אני ואתה, אני מתכוון, צריכים אולי להיות קצת יותר סלחנים לדברים כאלה.
אני רוצה רגע להגיד משהו. כן. סביבת העבודה חייבת להיות סביבה שבה כולם מרגישים בנוח.
זה נכון, נשים, אבל את מסכימה איתי שבשנת 2008 זה היה טיפה שונה משנת 2020.
לא, אני אגיד לכם, אני כאילו... אני חושבת
שהדיון פה התפתח לזה, שאנחנו בעצם סלחנים לזה, שאפשר...
אבל זה כן, אבל
עובדה שהוא מתמנה לפרקליט המדינה.
אמי, אני אגיד לך משהו, אני משוכנע שאם עובדת ברדיו... לא, באמת אני אומר את זה, ואני אסיים בזה, כי זה באמת, אני לא רוצה, זה לא תפקידך, את לא מינית אותו, ואת נזפת בו בהתאם להחלטת נציבות. הנה, בסדר. אבל אני אגיד לך, ואת יודעת את זה, וכל המאזינים יודעים, שאם אני הייתי אומר לאחת העובדות פה, אם אני אונס אותך על השולחן, אז אני הייתי, לא רק שהייתי...
הוא לא אמר את הדבר הזה.
זה מה הוא אמר?
אתה לא יכול...
אז מה הוא אמר? אז אני חוזר בי, מה הוא אמר? הוא לא אמר דברים?
אמירה אחת, שוב, רגע, אמירה אחת הייתה אמירה תוך כדי דיון על... זה אמירה מוקדמת, תדעתי, מ-2008, אמירה תוך כדי דיון על תיק, וכשה... עובדים מדברים על זה, הפרקליטים מתייעצים על הדבר הזה בהתייעצות מסדרון.
כן.
המדובר היה במתלוננת שהיה לה חוטיני מנומר, ועברה מתמחה, והוא אמר לה, בתוך השיח הזה שהוא ניהל עם פרקליטה, הם התווכחו כנראה על מה מעיד חוטיני מנומר, הלך יש חוטיני מנומר, מתמחה אמרה לא, ואז אמר, את רואה, זאת בחורה רגילה, אני לא זוכרת אפילו מה היה הביטוי המדויק. אגב, לימים נשאלה המתמחה הזאת,
כן.
האם הדבר הזה הביך אותה, גרם לה לאי נעימות? והיא אמרה, לא. האם אנחנו רוצים שיהיה דיון מהסוג הזה, האם אני רוצה שממונה ישאל, כן. אפילו בצחוק...
התנהגות לא ראויה, זה ברור.
נכון, כן. זה התנהגות לא ראויה. האם על האירוע הזה מ-2008, ואחר כך היה אירוע נוסף ב-2014, ששוב הייתה התייעצות ביחס למסע ומתן עם סנגור, והוא שוב התבטא בצורה גסה. הוא אמר, מסע ומתן הזה זהו.
אני אגיד לך מה, אני רואה שאני לא, אני לא, אני לא, אני זה, אני להפך, אני רואה שרויטל חובל אתמול צייצה כשאמי פלמור החליטה להסתפק בהתראה הקלה, תוך שהיא דוחה את גרסתו למעשה קובעת שהיא שיקר, ככה רויטל כותבת, העיתונאית, היא אמרה למי שאמרה שהוא פרקליט מדינה כבר לא יהיה, אז הנה הוא כן יהיה, אז אנחנו נעבור את זה, בטח זה לא אחריות שלך, עכשיו אני שטח ברמה העקרונית, האם את תומכת בפיצול תפקיד היועמ"ש, או כמו עמדה המסורתית של משרד המשפטים במשך שנים, את חושבת שלא נכון לפצל?
אני בחורה לא מאוד מסורתית במובן הזה, אז אני חייבת להגיד שאני חושבת שהדיון הוא דיון ראוי, רלוונטי. אני חושבת שהיום התפקיד היועץ, קשה לי לחשוב על אנשים שיכולים למלא את התפקיד הזה. אני אגיד, בגלל המורכבות העצומה של המשימות השונות, אני אגיד, ולא רק במובן של עומס, אני אגיד שאביחי מנדלבליט הוא אחד האנשים הבודדים שהקריירה שלו לקחה אותו לתחנות כל כך מגוונות, שהוא מאלה שהגיעו יותר מוכנים לתפקיד, הוא היה גם סנגור וגם תובע וגם שופט צבאי וגם מומחה לדין בינלאומי וגם אחר כך מזכיר ממשלה ועסק במשפט מנהלי וחוקתי, ובאמת הגיע לתפקיד הזה כשהוא מבין גם בעולם הפלילי, גם בעולם החוקתי, גם בעולם המנהלי. בדרך כלל, אם תחשבו על יועצים לפניו שהם היו אנשים מוערכים וראויים, הייתה להם מומחיות מאזור אחד, והם נאלצו להתמך בצורה מאוד מאוד חזקה על ידי המשנים שלהם, כדי להבין בכל התחומים האחרים. אז קודם כל נתחיל מהדבר הזה, זה מאוד מאוד מורכב, ולכן לפני עצמו זה מעורר שאלה, וזה ראוי לדיון. אני אגיד את מה שלא מרבים להגיד. יש משהו מאזן בין יועץ לפרקליט מדינה. פרקליט מדינה בסופו של דבר, רוב הזמן, זה אדם שגדל בתוך ערוץ מאוד מאוד, מאוד מאוד ספציפי של ראיית הדברים בצורה מסוימת.
זה כי ככה המערכת בנויה, המערכת לא בנויה נכון, לקבל מועמדים
מנחוץ. נכון, אבל גם אם היית מביא סנגור, אני מדברת על זה במובנים של משפט פלילי. במשפט פלילי יש אמת מסוג מאוד מאוד מסוים.
כן, אנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים את האמת עכשיו, כאילו, את יודעת, אני לא אכנס לך לאירועים, אני לא נכנס לך לאירועים ספציפיים,
רואי לא מכיר אותי, אבל אם אנחנו
נשחק
פינג פונג, אתה יודע שאני...
אני יודע, אבל אני לא...
אני מכיר כבר...
אבל אמי, תראי, אני לא בא לריב איתך, אני בא ואומר, והטענה, אני להפך, הטענה שלי, אני רוצה להגדיל את זה, אני לא חושב שרק ב... לא רק על תפקיד יועמ"ש ופרקליט מדינה, אחד מהם חייב להיות, אני חושב, מהמגזר הפרטי לפחות, אני חושב שגם בכלל יועיל מאוד למשרד המשפטים.
היועצים הגיעו כבר מתוך איזשהו סיבוב, כן? ויינשטיין בוודאי, במין החוץ. אני רוצה אבל רגע להגיד משהו. אני מאוד אשמח אם יתקיים דיון מקצועי וענייני בדבר הזה, ואם תימצא הדרך לפצל את התפקידים. אני לא אוהבת את האמירה שאומרת שאם היועץ הוא גם לא התובע הכללי, אז לא יקשיבו לו. אני לא רוצה שיקשיבו לו כי מפחדים ממנו. אגב, גם לא התרשמתי שמפחדים ממנו מי יודע מה. בואו נגיד את האמת, אוקיי? בואו נדבר על זה מסורתית לאורך שנים ארוכות. לא שמתי לב שבגלל שהיועץ הוא התובע הכללי, כל הממשלה, כל הזמן, מקבלת את עצותיו. אני חושבת שיועץ צריך להיות דמות, היועץ המשפטי, כלומר מי שנותן ייעוץ משפטי לשרים השונים, מי שמקדם את החקיקה בממשלה, צריך להיות אדם סופר מקצועי, אדם שמעריכים את דעתו ושומעים לו רוב הזמן, אוקיי? יכולות להיות מחלוקות, יכולות להיות מקומות שבהם יש נואנסים, ובוודאי ובוודאי ההכרעה היא לדרג המדיני ולא ליועץ, שמציג את מניפת האפשרויות. לא הייתי רוצה שהדיון יהיה, אם הוא לא יהיה התובע הכללי, אז לא יקשיבו לו ולא יפחדו ממנו. יחד עם זאת, אני חושבת, ואנחנו רואים את זה בהקשרים אחרים, לא מדבר על זה עכשיו, כן מספיק זמן, של תביעה פלילית במשרדי ממשלה אחרים, כי אנחנו יודעים שהגנת הסביבה עוסקת בתביעה, ומשרד הכלכלה עוסקת בתביעה. יש משהו בראייה של הייעוץ המשפטי, שהיא ראייה קצת יותר עגולה, והראייה של התביעה הקלאסית, הפלילית, היא תמיד הרבה יותר דוגמטית. ומשהו במפגש בין שני הדברים האלה, מביא ערך, וזה כשאנחנו יכולים לקיים את הדיון.
וזה, כן, לא, זה בלי שקיימנו את הדיון לא, בהתחשב בכל הדברים שאנחנו יודעים על, על המינויים ועל מה, ומה, ומה קורה מאחורי הקלעים, לא קשור.
אתה אומר בכלל. הדברים שאנחנו יודעים?
הדברים שאנחנו שמענו, את יודעת, לא אני...
אגדות
אורבניות. אני לא אמרתי שמשתופסתי בגרון. את יודעת, מעולם לא...
שמענו את זה בקולו.
שמענו את זה בקולו. אבל אני לא אכנס... את יודעת מה, אמי, אני לא רוצה לפוא פה, אני לא בא... עכשיו, כי אני לא אזמן, את יודעת, אני מספיק אגון, אני לא אמרתי לך, אני הולך לדון על מנדלבליט ועל ההתנהלות וכו' וכו', אמרנו על העניין העקרוני, ולכן...
למרות שהייתי מצפה ממך לחשוד שזה יגיע לשם.
לא, ברור שהיא חושדת בזה. אין בעיה,
אני כאילו... הנה, באתי באומץ.
אבל לי שאלה אחרת, לי שאלה אחרת.
אני אפילו מוכנה להתראיין אצל הראל בלי לקבוע...
אני רוצה לשאול משהו אחר.
קיבלת רעיון...
אני רוצה אבל לשאול משהו אחר. אני רוצה לשאול משהו אחר. את בקשר עם השרה איילת שקד בתקופה האחרונה? מאז הממשלה החדשה?
קשר באיזה מובן.
עבדתם ביחד, הייתם ביחסים קרובים, אני יודע שזה.
אנחנו לא חברות שיושבות לשתות קפה.
מאז הקמת הממשלה שוחחתם?
אז אני אגיד שאתמול למשל בירכתי אותה על המהלך הגאוני שהיא עשתה, של להביא את עורך דין שלומי אייזלר להיות יו"ר הוותמ"ל. אני חושבת שזה מה, הוא אחד המנהלים המצטיינים, המבריקים הנפלאים שיש במשרד המשפטים, היה ראש הטאבו, והתכתבנו על זה גם... עוד נזכרנו...
איך היא מרגישה יותר טוב כבר? היא כאילו כבר יותר מרגישה בנוח?
לא, אני לא מדברת איתה על נושאים פוליטיים. מעולם לא דיברתי איתה על נושאים פוליטיים, וגם עכשיו זה לא... אתה יודע, גם היא לא כל כך אדם שמדברים איתו על רגשות ביום-יום. האם קמת בוקר כך או קם בוקר אחרת? אם שמת לב, היא נכנסה למשרד הפנים והתחילה לעבוד, אני מניחה שזה המקסימום שתשמע ממני.
אוקיי, נו, שאלת.
שאלתי,
רציתי רעיון.
טוב, אנחנו חייבים, אנחנו חייבים. כן, כן, אנחנו מאוד מודים.
תכלס, צודקת. אתה יודע, זו הייתה תשובה טובה. חבל שאין יותר...
משרת אמון. אני אמרתי לך, מתחיל במחלקת הבגצים. זה שם, כמו באנגליה אני רוצה. פול של עורכי דין, אבל זה לפעם אחרת. אמי פלמור, לשעבר מנכלית משרד המשפטים. אפילו לא שאלתי אותך על פייסבוק, אני מקווה שלא...
ועל הפוליגמיה, היה מלא דברים שרוצים לשאול אותך.
תודה, אראל, שלא דיברנו על פייסבוק ועל האירוע המביך שהיה בערוץ 20, שבו אני הפכתי להיות לנאשמת.
אני לא יודע לגביי, אולי לגבי אחרים, אני לא התעסקתי, את לא יכולה לדבר איתי על זה, כמו תגידי לי פה תוכניות
ברדיו. אני אזכיר לך,
בהזדמנות מאיה, רק לפני שבוע וחצי. אמי פלמור, תודה רבה.
יום טוב, ביי ביי.